טוב, נמשיך בעזרת השם את דרוש הכיווי. יש לנו ככה, למדנו פה על החשיבות של התקווה, החשיבות של הכיווי, וכמה שהדבר הזה תופס במציאות של עביד את השם של האדם בכל חלקי החיים. ולישועוסכו כביסי הוויה, לישועוסכו כביסי הוויה, האדם מצפה לישועת השם, ובתפילה צריך לצפות רק אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, אל יקרא אדם לא לגבריאל ולא למיכאל, אלא יקרא אליי ואני אוינו איסוי. זה ברמה הכי פשוטה של הדברים, אבל זה גם בעומק של העומק של הדברים. זאת אומרת, אפילו מה שנקרא מידויס או אליוינויס, שמתלבשות בדרך כזאת או אחרת, עריך בזה המקדש מלך, עריכו בזה הרבה, וגם ברשש מבואר, שעיקר הכוון הזה לאור אין סוף עצמו, שהוא נמצא מעבר לכל, ואליו בעצם עיקר התפילה, אליוויה ממש, מה שהוא קורא פה אליוויה ממש, לישועוס חוקי ויסי אביה. ואז כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לישועוס חוק כביסי השם, זה קו בוקע ועולה עד השם ממש. הכיווי, פה אנחנו עושים, הכיווי סוד ההתפשטות. קו המשפט, מה שאין כן העיגול שהוא דבר סתום מכל צד. וזה לישועוס חוק כביסי, לעשות קווים הוויה בזמן שיהיה השם שולם. כוונת הדברים, על מה הוא מדבר פה. אז דבר ראשון, מה שהכי בולט פה במשפט הזה, זה, יש פה כמה וכמה מושגים, אבל הדבר הכי בולט זה העיגול והקו. הוא מדבר על שני מצבים בחיים. הוא מדבר במצב שנקרא עיגול, מעגל, ומצב שנקרא קו. זאת אומרת ככה, בגדול אפשר להסתכל על זה, לנסות להגדיר את הדברים. במעגל, דבר גורר דבר. אתה בעצם במעגל, יש מעגליות, בסדר? דברים חוזרים על עצמם. יש סיבה ותוצאה, שגורמת, שהיא בעצם סיבה לתוצאה נוספת, והיא עילה לדבר נוסף שקורה, וככה בעצם יש סיבת הסיבות. סיבה לסיבה ותוצאה לתוצאה, ודבר גורר דבר, גורר דבר, גורר דבר. אנחנו רואים את זה גם בחיים, לכן משתמשים גם בביטוי הזה הרבה, מעגל העוני, או כן, מעגל האומללות, או מעגל החולי, או כל מיני מילים רעות כאלה, כן? דברים רעים שהם בעצם סוג של מעגל. מה בעצם קורה? אדם גדל בצורה ענייה, אין לו כישורים לחיים, והוא לא מסוגל, הוא לא פורץ את מעגל העוני, ואז בעצם הוא נגרר לאותו מקום, כן? הוא עובד בעבודות עניות ומתפרנס בצורה ענייה, ולא משלים את עצמו בצורה, הוא לא פורץ את המעגל. פה בעצם מה שקורה, תסתכל על המעגל הזה, איך אתה פורץ מעגל? ברגע ש... יותר מזה, יש כן מעגל של קלה וחמותה, בסדר? גם כשוויגר, גם כן אותו סיפור, זה הרבה פעמים קורה, היא אומרת והיא מתכוונת והיא אומרת והיא חושבת והיא... זה כבר מעגל של כנסים שאתה צריך לשבור אותו. כשהדברים נעים בצורה מעגלית, אתה אף פעם לא שובר את זה, אתה אחרי הזנב של עצמך, הצורה היחידה שהמעגל הזה קצת נשבר זאת שהוא יורד עוד יותר נמוך כל הזמן. אבל חוץ מזה שום דבר לא משתנה. כשבשביל לשבור את המעגל אתה פשוט צריך ליצור קו. ליצור קו זה לצאת מהמעגל. היציאה הקלה ביותר מהמעגל, מינימלית, משהו, כלשהו, שובר את המעגל. זהו, מעגל כבר לא יקרה, זה כבר יהיה אליפסה, אולי. כי גם תחזור אחר כך למעגל, אבל מעגל נשבר. זאת אומרת, הדרך לשבור מעגל, אחר כך תצטרך לחזור למעגל. הדרך לשבור מעגל זה לשבור אותו במשהו, בפרט קטן. כיווי, תקווה, זה ליצור קו, לצאת מהמעגל. ואדם יכול לעשות את זה וצריך לעשות את זה, וזה התפקיד שלנו בעולם. אנחנו חיים בעולם מעגלי, בסדר? העולם שבו אנחנו כביכול רואים סיבה, תוצאה והכל. וזה נכון, הקדוש ברוך הוא שם אותנו באמת בעולם שיש בו סיבות ותוצאות, ועננים מביאים גשם, ותזונה לא בריאה מביאה מחלות, ואלף דברים שהם נכונים מבחינה מעגלית. אבל אנחנו צריכים להכניס לתוך המערכת הזאת, על ידי כוח האמונה שבנו, על ידי הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על ידי האור האלוקי שאנחנו מתחזקים ודבקים בו, להכניס קו לתוך המעגל הזה, לשבור, לחצות את המעגל הזה עם קו של אור. בהמה, זה בלשון המהר"ל, בהמה זה בה מה. מה שיש בה זה מה שיש בה. אדם, הכוח שלו, זה, כי אותיות אדם, אומר המהר"ל, זה מאוד. מאוד זה בלי גבול. זה לא טוב, זה מאוד טוב. בסדר? יש לה טוב, זה הרגיל. מאוד טוב זה מעבר לגבול, מעבר לרגיל, מעבר להגבלה הטבעית והבסיסית. בסדר? טוב מאוד, זה גם כן טוב, זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר הרע, כי יצר הרע נמצא במקום הזה שמעבר לגבול של הטוב, אבל הוא בכל זאת הופך להיות טוב. אבל תמיד זה ככה, זה המציאות של החיים. זה אדם, הכוח האדם זה בעצם לפרוץ את הגבולות, ליצור מציאות חדשה, ליצור קווים, לצאת מהמעגל ולשבור, לנתץ את המעגל הזה. הרעיון של טוב, זה עבודת אלילים, זה עבודת, זה מיליון דברים בחיים שבאמת זה בנויים בצורה מעגלית, שאתה לא שובר את המעגל. עכשיו באמת המעגל לא לחינם, כן, זה מעגלי אומללות ומעגלי עוני, זה רוב, יכול להיות שיש גם מעגל העושר, אני לא שמעתי עליו, אבל בדרך כלל זה צורה טבעית שבן אדם מתנהל. כשבן אדם רוצה לפרוץ קדימה ולא רק לשמר את המצב הקיים שזה השיא שלו, אלא לפרוץ, לא במה, בהמה, אלא להתקדם, זה מתחיל בצורה קווית. עוד פעם, חשוב לשים לב שמהדוגמה שהרב מביא פה, שהרמח"ל מביא פה, פריצה הכי קטנה, סטייה הכי קטנה מהמעגל, הכנסה של קו ברמה הכי מינימלית שיש, כבר שוברת את המעגל. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד דרוש הכיווי, כן? לדבר על תקווה, ואז להסתכל על התקווה, זה דבר כל כך רחוק מאיתנו, שטוב, נו, אבל אני, איפה אני בתקווה? איפה אני מתקשר, איפה אני מתכתב עם זה, איפה זה נכנס לי בחיים? שאני אהיה בתקווה ולעשות קווים, מה אתה מדבר איתי? ברחתי. אבל זה לא נכון, כי בתקווה שאנחנו מדברים עליה כאן, המינימום של תקווה, הדיבור על זה ולהרגיש את זה אולי לחלקיק שנייה, וגם זה לא אמיתי, גם יוצר את השינוי. אני אומר עוד פעם, מבחינת, תדבר, איך זה נקרא, הנדסה? כן? מבחינת חוכמת העיגולים, כן? השבירה הכי קטנה של המעגל, זה שבירה שלו, נגמר. הכוח של המעגל זה כשהוא חוזר על עצמו כל הזמן, אותו דבר בדיוק. ברגע שהכנסת פה גורם חדש לסיפור, והכנסת קו, אפילו קו מינימלי לרגע, כבר שברת את המעגל. אשר, כמה זה יחזיק אחר כך? בסדר, זהו, המעגל נשבר. אחר כך אתה צריך לחזור אליו. ואת זה בעצם יש לנו כוח. הכיווי, סוד ההתפשטות. זאת אומרת, לא חזרה על אותו דבר, לא להיות באותו מקום, אלא להתחיל להתפשט. זה הכיווי, קו המשפט. קו המשפט זה בעצם לגלות את השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, למרות שאנחנו בעיקרון מדברים פה על להגיע לייחוד. בסדר? ובעיקרון אנחנו מדברים פה על להגיע לייחוד. יש הרי שלוש הנהגות בעולם, רמח"ל מדבר על זה המון, בדעת תבונס והכל. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש לי פה את הציטוטים, אבל כשאני חושב שזה יכביד מדי, אז... אבל בגדול יש לנו הנהגה טבעית, שכך העולם מתנהג, זה אנחנו רואים בעיניים. יש הנהגת המשפט, שזו הנהגה שמתגלית מפעם לפעם בעולם, מתגלית בעולם בדרך כלל, ששם אנחנו רואים שהאדם עושה עבירות, הוא מקבל עונש, הוא עושה מצוות, הוא מקבל שכר, וזה תלוי במעשים של האדם, מה יהיה התוצאות. יש דרגה עמוקה יותר, שזה הנוגס הייחוד. אנחנו בעצם מדברים פה על לגלות בעולם את הנוגס הייחוד. בסדר? לגלות את בעולם את הנוגס הייחוד. אבל הדבר הזה מתחיל עם קו המשפט. קו המשפט, עצם זה שאני מכניס לתוך המציאות, שהמחלה ובריאות, פרנסה ועוני, וכל הדברים האלה לא קורים בצורה טבעית ומעגלית. אלא מכוח זה שהשופט כל הארץ הוא עושה את המשפט והקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור, אתה שברת את העיגול. מה שאין כאן העיגול שהוא דבר סתום מכל צד, הוא סגור מכל הצדדים, וזה לישועו שחוקי ויסי. אבל לישועו שחוקי ויסי זה לא במטרה לעשות קווים רק להגיע לקו המשפט, לגלות בעולם שיש מציאות של משפט, אלא להגיע לדרגה השלישית, שזה לגלות את הנוגס הייחוד, לגלות שהכל בעצם לטובה והקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, וזה הוויה, בזמן שיהיה השם שולם. וזה, נראה לי שכבר הזכרנו את זה, אני חזור על זה ממש בקצרה. כשאנחנו מדברים פה על הדבר הזה, מדברים על לגלות את שם הוויה בעולם. גם היום, הגויים, או העולם כולו, משיגים את שם אלוקים. כמו שכותב הגויים, בסוף יוינו, והמשחוכמו, ויקרו, הוויה זה מהווה את העולם. מהווה את העולם זה בלי סיבה. לא כי מגיע לנו, לא כי מישהו עשה משהו טוב, לכן אלוקים ברא את העולם, אלא הוא מרצונו וטובו וחסדו ואהבתו נתן בלי סיבה, בלי שהגיע לנו, בלי שעשינו משהו שגרם לזה לקרות. זה לא הגיע כגמול או תשלום על משהו טוב שעשינו. בסדר? זה הוויה. אלוקים זה שופט, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, נותן מה שמגיע, שכר ועונש וכו'. ולכן שם הוויה זה השם הזה שמסמל את ה... כשאנחנו מדברים לשועו שחוקי ויסי, הוויה. מעבר לשכר ועונש, מעבר להכל. הנוגס הייחוד שבא הקדוש ברוך הוא מטובו וחסדו ואהבתו, האור הגדול שרוצה שיהיה טוב לכולם, והדבר הזה הוא יסוד, כן? לחיות איתו. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. והוא ברא עולם טוב, ובסופו של דבר, ובתחילתו של דבר, ומעבר לכל הזמנים והדברים שאנחנו רואים בעיניים, יש פה טוב גדול ונשגב שהולך ומתגלה. יכול להיות שיקח זמן, יכול להיות שבתקופת חיים אחת אנחנו לא נראה את זה. בן אדם יכול לעבור גם 210 שנים בתוך גלות מצרים. זאת אומרת, הוא נולד לתוך גלות מצרים ומת לתוך גלות מצרים. ולא ראה כלום חוץ מזה. אבל בסופו של דבר היה פה רק להחיו יסלוחם לפלי איתו גדוי לו, והיה פה רק דבר טוב לעם ישראל. והיכולת לחיות עם המצב ההזוי הזה, המסובך הזה, שאתה רואה בעיניים דבר אחד, ולדעת בידיעה פנימית מוחלטת שיש פה מציאות אחרת, זה לא דבר קל, אבל זה התפקיד שלנו, הדבר הזה. טוב, כשאנחנו רואים התגלות של קו המשפט, זה יותר קל. כן, הרמח"ל כותב בדעת תבונס שבמשך הדורות, רוב השנים התגלה קו המשפט, התגלתה מערכת המשפט. יש מערכת טבעית, האדם לא מרגיש טוב כי הוא אכל משהו מקולקל וכולי, כל המערכת הטבעית שאנחנו רואים בעולם היא מערכת נכונה, כן, ככה דברים עובדים בעולם. וכן, אם ילד עייף בחיידר, זה לא אומר שהאבא צריך לבדוק מה קרה איתו בגלגול קודם, אלא לבדוק שהילד ישן טוב בלילה ושיוכל טוב בבוקר, ומקסימום לעשות לו בדיקת דם לראות אם לא חסר לו ויטמינים. ואבא שהולך לחפש את הגלגולים של הילד בגלגול קודם, פושע. זה לא התפקיד של האבא, נכון? תפקיד של אבא זה לבדוק שהילד מרגיש טוב והכל בסדר. זה דבר, כשיש בעיות בשלום בית, אז הדבר הראשון זה לבדוק ששתי הצדדים בריאים פיזית ונפשית ומכל הבחינות שהם שמתפקדים בריא, ולא לחפש עכשיו איזה עבירות חטאתי כשהייתי בחור. לא זה התפקיד. עכשיו, מצד אחד, זה חלק הנהגה הטבעית של העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה שננהג בה ונראה מה קורה איתה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה. חוץ מזה, יש מערכת שנייה שהיא מערכת המשפט. מערכת המשפט זה, עוד פעם, חטאת, תקבל עונש. ליחושי, קודשבריחו, דאובי דינה בלידיין. קודש ברוך הוא לא עושה דין בלי דיין. מי שזה מגיע לבן אדם, כמו רבי שבס, כן, אין אבירו, אין ייסורים בלי אובוין, אין מיסה בלי חטא. כן, אדם שעושה, מתייסר, זה כי הוא חטא. ככה גמור אומרת, המאירי אומר שזה מחלוי כסף, אבל בגדול, רוב הראשונים לומדים את הגמור הזאת כפשוטוי. למרות שאני רואה שרב חיים הכהן לא הכי מרוצה מזה, זה מחלוקת ראשונים, אבל כן, תראה את המאירי, תראה רוב הראשונים ודאי לומדים שזה כפשוטו ממש. אין איסורים בלי אובוין ואין מיסה בלי חטא, בן אדם שחטא הוא נענש, וככה דברים עובדים. זאת המערכת. התורה חוזרת על הרעיון הזה מאות פעמים, בסדר? אנחנו חוזרים על זה כל יום לפחות פעמיים, ובוא יום שומעיה. כן, אם תעשו טוב, אם יהיה בסדר, ונתתי עשר בסדך לבנתך, ואכלת וסבדת, ואם סרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, הנה בחרף השם בכם וכולו, השם ישמור ויציל. זה עובדה, עובדת חיים פשוטה, פרשת בחוקוי זה, פרשת כיסור, וזה חוזר על עצמו בתנך. זה אחד הבסיסים הכי פשוטים של היהדות, י"ג עיקרי האמונה, שזה המציאות של החיים. עכשיו, זה הנהגת המשפט. עכשיו, הדברים האלה גם התגלו למשך כל השנים. זאת אומרת, במשך כל ההיסטוריה, הדברים היו ברורים וגלויים. יש הנהגה שלישית, שהיא נקראת הנהגת הייחוד, שבה הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם אל התיקון שלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם את כל המציאות במקום שהיא צריכה להגיע לתיקון, נתן לבני האדם את היכולת לתקן, אבל נוצר מצב מסוים שאנשים, אתה יודע, לא מכוונים בכלל, ואז הקדוש ברוך הוא לקראת הסוף מתחיל לצמצם את הדברים. בסדר, לכוון את הדברים אל המטרה שלהם. ואז מה שקורה, הנהגת המשפט תמיד קיימת, אבל מסביר הרמח"ל בדעת תבונס, מה שקורה במצב כזה זה שיש לפעמים מצב שהפרופורציות משתנות. זאת אומרת, אם בעבר עבירה גדולה שכר גדול, עבירה קטנה שכר קטן, היום בשביל תיקון העולם אדם פלוני צריך להתמודד עם קושי של עניות, אבל הוא עושה רק מצוות, הוא רק צדיק, לא מגיע לו עניות. מוצאים אצלו איזשהו עבירה קטנה ונותנים לו את כל העונש של העניות על זה. לעומת זאת, יש בן אדם שבשביל התיקון הנפש שלו הוא צריך להתמודד עם עשירות. אבל מה, הוא לא עושה שום מצוות שמגיע לו עליהם עשירות. מוצאים איזו מצווה אחת קטנה שהוא עשה שמגיע לו עליהם ונותנים לו את כל השכר של העשירות. ופה אנחנו, כשאנחנו נמצאים בעולם, מתמודדים עם תמונת מצב שהיא לא ברורה. כי הנה תראה את פלוני עושה כל כך הרבה עבירות ומקבל עשירות, ופלוני עושה כל כך הרבה מצוות ומקבל עניות. למה? כי פה מנסים להגיע להנהגת הייחוד. דרך אגב, הרמח"ל מסביר לפי זה את הפסוקים שיש לנו בסוף פרשת שמות. סוף פרשת שמות, עומד משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואצל לא הצלת את עמך. למה המערכת לא עובדת בצורה נורמלית? אמור להיות שכר ועונש ביחס למצוות ועבירות. זה לא נראה ככה. זה מה שמשה רבינו בא וטוען לפני הקדוש ברוך הוא. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אתה תראה אשר עשה כי ביד. זה קורה עכשיו. והיות ואנחנו קרובים מאוד לזמן שזה קורה, אומר הרמח"ל, התהליך הזה קורה בצורה שיש הנהגת הייחוד מתערבת הרבה יותר מהנהגת המשפט. עכשיו, לשים לב, לשים לב. כשאנחנו מדברים על תהליך כזה, הוא דורש מאיתנו, הוא דורש מאיתנו הרבה יותר. כי מצד אחד אנחנו מתמודדים במצב של לחתור בחושך. אנחנו לא רואים תוצאות. אתה משקיע, כשאתה רואה שאתה עושה מצווה מקבל שכר, עושה עבירה מקבל עונש, יותר קל לעשות מצוות ויותר קל להימנע מעבירות. המציאות, כמה שיש ניסיונות באופן כללי, המציאות גם מספרת לך שזה משתלם. יותר קל להתמודד עם זה. ברגע שאתה לא רואה את המציאות בשטח, וההפך, אתה הרבה פעמים רואה מציאות הפוכה, ההתמודדות שלנו הרבה הרבה יותר קשה. ההתמודדות הרבה יותר קשה. כשההתמודדות יותר קשה, אז גם השכר יותר גדול. כל התחזקות שמגיעה בזמן כזה מחוברת אל השורש של הנהגת הייחוד הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, לפעול גילוי של הנהגת הייחוד בעולם זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. זה לפעול פה קו, כן? להרים פה קו, להשפיע לפה קו, להשפיע אור אלוקי הרבה יותר גדול. כשאדם מתמודד בחיים שהוא לא רואה את האור, ובכל זאת הוא מתאמץ לעשות את הדבר הנכון, זה בעצם להילחם עם ידיים קשורות מאחורי הגב. זה לרוץ עם הזיקים ברגליים. זה להתמודד עם עיניים קשורות. עם עיניים סגורות וקשורות. וההתמודדות פה היא מאוד מאוד קשה. אבל כשאדם מתמודד במצב כזה, ההמשכה של הקו היא הרבה יותר גדולה. והיא ההמשכה של מערכת הייחוד בתוך העולם ברמה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, יש פה באמת, התוצאה של התהליך הזה, זה זירוז של כל המערכת, גם מצד ההנהגה האלוקית של הדבר וגם מצד הניסיונות של בני האדם שמתגברים בלי פרופורציה בכלל לניסיונות של כל הדורות וגם הישועה וההמשכה והגילוי אלוקות נעשה הרבה הרבה יותר עוצמתי כשאנשים מתמודדים מתוך החושך הגדול ובכל זאת מאמינים ומקווים לטוב ומתחזקים בקו התקווה. זאת אומרת, זה בעצם כל הקו שאנחנו מתמודדים בו. אבל זה לשעוס חוקי ויסי הוויה, לעשות קווים בזמן שיהיה השם שולם, להגיע למצב שיהיה השם שולם. טוב, המקווה, ממשיך הרב הרמח"ל ואומר, תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון ואנחה וחושב שאין לו תרופה. כן? מה מגיע צער? צער מגיע, אם אתה יודע משהו, הוא נעלם שנייה, אבל הוא כבר חוזר, אז אין צער. צער מגיע כשאתה חושב שאין לי דרך לרפות את זה. אין חוסר עוני מסוים, נכון, אבל יש כמה פחדים, אז לא נעצור בזה, לא ניכנס לזה עכשיו, גם חוסר עוני. אבל תמיד הוא ביגון והנחה וחושב שאין לו תרופה. אבל מקווה אינו מצטער. כי הוא מקווה תמיד. אין אצלו דבר, אין אובדן מוחלט. אין יאוש. כשאיבדתי משהו והוא רק זמני ואני יודע שהוא יחזור אליי, אני מקווה שהוא יחזור אליי, אין צער. הצער קיים עד כמה שאני חושב שזה לא יחזור אליי. ככל שהצער הזה מתגבר, עד שכבר אני לא מרגיש צער כי זה כבר מת. ואפילו אם יתמהמה, מי שמקווה, אפילו אם יתמהמה, מחכה. נמצא התקווה מחיה אותו. ומי שאינו מקווה, מיד מת ונשאר רחוק מהשם, על שאינו מקווה להשם, הרב פרידלנדר מוסיף פה מילה, ונענש על שאינו מקווה להשם. אני לא חושב שצריך להוסיף את המילה הזאת, כי ונשאר רחוק מהשם על שאינו מקווה להשם. אתה לא מקווה, אז אתה נשאר רחוק. זה תלוי זה בזה. זה עונש, אבל לא צריך לקרוא לזה עונש, כי זה מציאות של עונש. ומישהו מקווה נאמר בו, גם כי ישב בחושך הוויה אור לי, הוויה די, כי לישועוס חוקי ויסי הוויה. זאת אומרת, יכול להיות מצב של חושך, יכול להיות מצב של רע, יכול להיות מצב של לא מתגלה האור, ובכל זאת, כי אי שבחוי שחווה יאויר לי. זה דבר שבעצם מקווה, תשים לב מה קורה פה. אדם שמקווה נמצא באור, נמצא בשמחה, בלי צער, הוא חי, הוא חי. לעומת זאת, אדם שלא מקווה, אדם שמאבד תקווה, מתייאש, נכנס לייאוש, מיד מת. זה מוות, זה עצבות. זה טומאה, זה טמטום, כל הדברים האלה. ועכשיו, מה שקורה, נשים לב לתהליך הזה, הוא מוכר לנו יותר מדי, כן? אבל התהליך הזה, מה קורה ביוש? יוש מיד מת. האדם יכול להמשיך ללכת על הרגליים, עיניים פתוחות, אפילו, כן, אבל הוא בפנים הוא מת. האזור הזה בחיים שלו מת. יש, התקווה מתה. הדבר הפנימי הזה, בקיצור, לא פשוט, אבל יש פה נקודה מסוימת של מוות בחיים. הדבר הראשון שאתה לא מרגיש כשיש מוות, זה כאב. באמת, זהו. אני לא, זה... בוא, תגיד לעצמך, אני קדוש. אני קדוש, כן, אני קדוש. זה מאוד מאוד קשה. מה התחושה? אני קדוש, על מה עשיתי אתמול בלילה? מה עשיתי שלשום? מה עשיתי שבוע שעבר? אני קדוש? אני לא מסוגל להגיד את זה. להגיד מילים, כן, כאן. אבל באמת להגיד ולהגיד, אני לא מסוגל. אני לא, קשה לי להגיד את זה. אבל כן, תנסה בכל זאת להגיד את זה לעצמך. אם אתה מרגיש... לא נעים ולא טוב עם המילים האלה, כי מה היה לפני שבועיים, אז לא, אל תברח פה לאזור נוחות הזה שנקרא ייאוש, שלא הוא לא פתרון לכלום, שאומר לא, אני לא קדוש, זהו, אז אני בסדר, ואז אין לי שום כאב, להפך, תחווה את הכאב הזה, תעבור דרך הכאב הזה. כן, כואב לי מה שעשיתי לפני שבועיים, לא מתאים לי, אני קדוש, וזה לא התנהגות שהיה אמורה להיות אצל קדושים כמוני. לא נעים להגיד את זה, זה מצחיק, אבל כן, לא מתאים. ופה מתחילה ההתמודדות, ופה מתחילה ההתמודדות של התהליך העלייה, אבל לא להתייאש. הייאוש אומר, טוב, אני ממילא הולך למות, אז לכן אין לי סיכוי, אז לכן אני גם לא לוקח את התרופות, אז לכן אני לא מנסה להתמודד, וטיפולים שכואבים, זה לא התמודדות, זה מוות, זה בחירה במוות. הקדוש ברוך הוא שם לפנינו את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ובחרת בחיים, זאת התקווה. לדעת שזה טוב, ולדעת שהכל טוב, ולדעת שאתה טוב, ולדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, ושכל מה שקרה לך, למרות שזה יכול להיות דברים שנראים כאפך הקדושה, ואפך הטוב, ואפך האור, כולם טוב ואור וקדושה. זה החיים, זה הבחירה בחיים, זאת הבחירה בתקווה. ועל ידי התקווה אתה שובר את המעגל, כי ישב בחושך, לא מדובר פה שתשב באור, אתה תשב בחושך, אבל כי ישב בחושך השם אור לי. זה הוויה דייקה, הוא מדגיש, הוויה דייקה, כן? זאת אומרת, כי בהנהגה היותר טבעית ונורמלית של העולם, אז אין פה אור. איפה אור? זה אור זה? ככה מתנהגים באור? לא, אבל הוויה אור לי. בגילוי העמוק ביותר של המציאות, של מעבר להכל, של האין סוף עצמו, גם הדבר הזה הוא אור. טוב, הרמח"ל מעריך בזה מאוד. בכמה מקומות, פתח ממתת בקלח פיסחי חוכמה ובעוד מקומות, שכל המציאות של רע בעולם זה בעצם טוב נסתר שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם בצורה של הסתרה של רע, כדי שהאדם יביא את גילוי מלכותו יתברך לתוך הדבר הזה במצב שבו הוא נמצא היום, ועל ידי זה האדם יגלה את כבוד המלכות, וזה שלמות גילוי כבוד המלכות של הקדוש ברוך הוא, וזה שלמות האדם עצמו. זאת אומרת, שתי הדברים עובדים ביחד, שתי הדברים משתלמים ביחד. אבל זה דבר, לא, זה דבר עמוק, לא פשוט. אני לא נראה לי שניכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל תראו שם בפתח ממתת הרב מדבר על זה, ויש עוד הרבה מקומות שהוא מדבר על זה. דבר לא פשוט, דבר באמת עמוק. אבל בגדול, כי ישב בחושך השם אור לי, הוויה, לישוע אוסחו, דייקה, לישוע אוסחו כביסי, הוויה. המקווה, אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש, שנאמר, וידעת כי אני השם אשר לא יבוש הוא קובעי. אשר לא יבוש הוא קובעי. וזה כי יש לדל תקווה. ומי שהוא דל ממעשים טובים, אפילו דל, יש דל, כי יש לדל תקווה, אפילו מי שהוא דל ממעשים טובים, יש לו תקווה, כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים. אומר, איך זה קורה? איך הדברים עובדים? תקווה, אדם מקווה. אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, ואין לו, יש לו, כמו שאתה רואה בהמשך, הוא גם מדבר על זה שיש לו הרבה עבירות, אבל ברגע שיש לו תקווה, לא יבוש. ולא ידעת כי אני הוויה אשר לא יבוישו כויבוי. מי שמקווה להוויה, מקווה לקדוש ברוך הוא, לא יתבייש. וזה כי יש לדל תקווה. ומי שהוא דל מעשים טובים, יש לו תקווה. כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים. השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים. וזה סוף התיקון. הוא אומר, זה מה שיקרה בסוף כל הדורות. כשאנחנו מדברים על גאולת ישראל, גאולת ישראל תבוא על ידי התהליך הזה. מגודל תקווה את כל ישראל באורך הגלות. ובוטחים באמונה שיגאלו על ידי ציפיסו לישוע, על ידי התקווה לגאולה, וסוף התקווה הוא משתיע את אבון הארץ ההיא ביום אחד. הקדוש ברוך הוא יעביר את כל החטאות, את כל החטאים של כל עם ישראל, ויעביר את אבון הארץ ההיא. למה? על ידי הכיווי שהיה כל השנים. הזכרנו כבר את הוורד של החידו. החידו אומר שאנחנו אומרים בתפילה, כן, במדבקדי מויס, הוא אומר, צמח דוד עבדך מירת עצמך וקרנות הרום משועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום. כי? מה זה כי? כי לשועתך קיווינו כל היום. הוא אומר, רגע, אם מגיע לנו צמח דוד עבדך מירת עצמך וקרנות הרום, אז מגיע לנו. אם לא מגיע לנו, אז לא מגיע. מה זה כי לשועתך קיווינו כל היום? אומר רב החידה, כתוב במדרש, אם אין ביד ישראל אלא הכיווי, כדאי הם לגאולה בשכר הכיווי. אומר, את צמח דוד עבדך, מה, אין לנו זכות? תצמיח לנו ישוע בכל זאת, כי לשועתך קיווינו כל היום, ויש לנו את הכיווי, ושכר הכיווי כדאי הוא שתגלנו. זאת אומרת, הכיווי גורם לישועה שתבוא. אז יש פה באמת את העניין הזה. דרך אגב, הגויין הרי מדבר, דיסקרנו את זה כבר באבן שלימו, על העניין של מובה באבן שלימו, ממשלי כמה מקומות, מאבן שלימו פרק ג' וגם מהגודס סבד ואתונה, הפירוש של הגויין, הוא מדבר על ביטחון. אז שם הוא אומר על ביטחון, שביטחון הוא יקר תכלס הבריאה, שם הוא גם כותב, גם אדם שיש לו הרבה עבירות וקצת מצוות, אבל יש לו ביטחון בשם יזבורך, עדיף על אדם שיש לו הרבה מצוות וקצת עבירות, אבל אין לו ביטחון. זה מאוד מזכיר, זה כנראה דבר שהוא קצת שונה, כי פה זה תקווה ושם זה ביטחון, ועצם השימוש במילים שונות אומר שיש הבדל ביניהם. אני לא יודע כמה ההבדל גדול, אבל יש הבדל. אבל בכל זאת את אותו רעיון הוא אומר, המקווה אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים לא יבש. זאת אומרת, זה לא כל כך קשור לעניין המעשים, יכול להיות הרבה עבירות, אבל ברגע שיש תקווה, וזה לישועו שכו כביסי הוויה, כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו. כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו. זאת אומרת, יכול להיות שר שעומד לפני המלך, קרוב מאוד מאוד אל המלך, עם קשר חזק ויציב עם המלך הכל, אבל פעם אחת עברה לו מחשבה בראש נגד המלך, הוא כולו מרוסק מזה, והוא מרגיש שדי, אין לי סיכוי ואין לי תקווה ואין לי שום דבר, ואיך העזתי לחשוב לרגע אחד נגד המלך. ולעומת זאת יש אדם שהוא ראש המורדים נגד המלך, והוא ימריד את כל המדינה נגד המלך. אז אתה שואל את הבריאה של קושי, תגיד, אם יום אחד ינצחו אותך, מה יהיה איתך? אז אומר, אל תדאג, אני סומך על המלך, אני סומך על הרחמים שלו, שיהיה בסדר. מי יותר טוב? ראש המורדים והממרידים, שבוטח במלך, ועדיין יש לו תקווה ומאמין ברחמים של המלך? או השר הכי קרוב והכי יודע והכי ידיד נפש של המלך, אבל שהחליט שידי, לא, אין מה לעשות, הפסדתי, חשבתי נגד המלך פעם אחת, פשוט אחת. כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו. בא חבקוק ועמידה על אחת, אמונה, תקווה. זה שונה רמחן. בא חבקוק ועמידה על אחת, אמונה, כמו רבי מקס. הגמור אומרת, בא חבקוק ועמידן על אחת. את כל התרי"ג מצוות, שזה מצווה אחת תכלס. מה המצווה הזאת? צדיק באמונתו יחיה. מסביר רמחן, מה זה האמונה הזאת שהוא מדבר עליה? תקווה. כל תכלס, כל התורה וכל המצווס, אתה רוצה להעמיד את כל המצוות במשפט אחד? תקווה. תקווה, אסירי התקווה זה אנשים שמרגישים שהתקווה קובלת אותם, דיברנו על זה שיעור שלם בעבר, שיר על חנוכה, אבל לא נכנס לזה עכשיו. זה מצב שהוא לא טוב, שלוקחים את התקווה בצורה נכונה, אבל בסדר, לא, באמת לא עכשיו. אבל אמונה תקווה. אמונה תקווה. ובא חבקוק ועמידה על אחת. בא חבקוק ועמידה על אחת. אמונה תקווה. יש עיקרים במים רבי, פרק מנחס, שמדבר על העניין הזה. הוא אומר שם שיש שתי תקווה ותוחלת, יש כללית ויש חלקית. הכללית היא שראוי לאדם שיקווה אל השם תמיד, שיושיע את כלל אומתו ויפיל בנעימים חלקם. עם ישראל יהיה להם נעים, יהיה להם טוב, והקדוש ברוך הוא יושיע את כלל האומה. וזאת היא התקווה שעליה אמרו חז"ל, שבתחילת דינו של אדם אומרים לא ציפית לישועה, וזוהי איזה ישועה אדם צריך לצפות, ישועת כלל האומה. החלקית היא, אומר העיקרים, שיקווה אל השם שישר לפניו דרכו כרחמיו וכרוב חסדיו, ויצילהו מן הדבר שהוא רע אליו, ויבחר לו משהו טוב ונאות לו. וזה בשישים בליבו לבחור בטוב ולמאוס ברע, כי אפילו במעשה ידיו זאת אומרת שהוא משתדל, לא ידע האדם מעוז ברעו ובחרו הטוב, אם לא בעזר אלוקי. אמר שלמה, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. וכן אמר מהשם מצעדי גבר, ואדם מה יבין דרכו? אדם לא יודע תמיד מה הוא הולך, צריך להאמין בקדש ברוך הוא, שהקדש ברוך הוא בסופו של דבר יוביל אותו לדרך הנכונה. מה הדרך הנכונה? אין לי מושג, אבל אני מאמין שהקדש ברוך הוא יוביל אותי לשם. אומר, ולא יתייאש מלכבות אל השם בכל מעשיו. וכל דבר לכבוד אל השם. מה? יש סיבה, ליראת אבונותיו. כן? אני מפחד, חטאתי. אומר, כי השגחת השם תימשך תמיד אל המייחלים אליו, על צד החסד, לא על המייחלים, על צד הגמול. מי שמייחל, למרות שלא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לו את הישועה. מי שמקווה על צד הגמול, מגיע לי, זה עיון תפילה. שהגמור אומרת שאסור, שזה דברים, אדם לא ניצול מהם, וזה דבר לא טוב, שאדם חושב שמגיע לו משהו. ההפך, ייחול צריך להיות מצד החסד, והתחנן אל השם, לכונן, לכוננם חינם, מאוצר המנוצר. רוצים לקבל, מאויצור מתנס חינום. כיווי, כיווי, סליחו בכיווי, חנינה בכיווי, השם חננו, לך כיווינו. לקבל מתנת חינם, כי לך כיווינו. נאמר כי, ואמר כתוב, הנה אין השם על יראיו למייחלים לחסדו. אומר, מה הכוונה? שזהו בתקווה החלקית. להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. שזה בקשה בעצם על האדם. איך, במה הוא בוטח? חסד השם. לא על הגמול, אלא החסד. לא מגיע לי, לא מגיע לנו, אבל בוטחים בקדש ברוך הוא. וכי תמצאנה אותו צרות רבות ורעות. כן, יש מצב כזה. שבן אדם בחיים פוגשות אותו, מוצאות אותו, צרות רבות ורעות. יחזיק בתומתו, אומר העיקרים. ויוסיף אומץ לקוות אל השם, ויחשוב בליבו, וידע וישכיל, כי אין מעכב ביד השם מלתת את שאלתו ולעשות את בקשתו. לא להתייאש, אלא לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור, להתחזק בתמימות, להתאמץ, יוסיף אומץ, לקוות אל השם, לחשוב ולדעת ולהבין שאין מעכב ביד השם מלתת את שאלתו ולעשות את בקשתו. כי יכולתו בלתי בעל תכלית. יכולת של הקדוש ברוך הוא אין גבול. אתה חושב שלהשיג לי שידוך זה משהו שמעבר ליכולת של הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא כזה קטן, כזה מוגבל, להביא לי את הישועה הזאת שאני צריך, זה כבר מעבר לכוחות שלו? כזה קטן הקדוש ברוך הוא שלך? גם פה יש לו כך, יכולתו בלתי בעל תכלית, ויש לאל ידו, יש לו את הכוח להוציאו מצרה לרווחה כרחמיו וכרוב חסדיו, שהם בלתי בעל תכלית. ובזה שאדם ישנה לעצמו את הנקודה הזאת, שהחכמים והחסדים של הקדוש ברוך הוא לא מוגבלים, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, כמה שאדם יתבונן בזה יותר, בזה יוסיף לקוות אל השם. זה הדרך להגיע לתקווה, לחזור על העובדת יסוד הזאת, העובדת חיים הזאת. וכן ביאר זה ירמיה הנביא בספר איכה, כשהיה מדבר על תוקף הצרות שהיה כל אחד מישראל סובל בגלות, אמר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. אמר, מה הכוונה? רוצה לומר, כל כך הם חזקות ותחופות, אחד אחרי השני, הצרות הבאות עליי, עד ששכחתי תואר השלום. שכחתי מה זה בכלל שלום. נשיתי תואר הטובה. פשוט פרח לי לגמרי מהזיכרון, כן? מה זה בכלל טוב? איך הוא? ומתוך כך הייתי אומר, אתה אפילו לא זוכר מה זה שלום, אין לך מושג אפילו מה זאת טובה, מרוב שמשמור מה שעוברים, הייתי אומר, עבד נצחי, הנצח שלי עבד, ותאכלתי מהשם. דבר, כבר אין לי סיכוי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליי. ובהר הסיבה למה היה חושב שעבדה תקוותו, כי אפילו לזכור עוניי ומרודי ולענב הראש, כי זכר מקור כמו זכור מלחמה על תוסף, ואמר אחר זה, הוא אומר, זכור עוני ומרודי ולענב הראש. יש לי כל הזמן רק את הסבל של לזכור את העוני ומרודי. אני חי ומרגיש רק את הסבל. זאת אומרת, כשיש מקום בלב להרגיש שני דברים, פעם היה טוב, היום לא טוב, פעם היה טוב, אז זה נותן תקווה, זה נותן משהו, המציאות הטובה קיימת. אבל כשמגיע למצב שהאדם זוכר רק את העוני, רק את המרידות, רק את הרוע, אין מציאות, עבד, כן? עבד נצחי תאכלתי מהשם, כי אני אפילו לא זוכר שיש טוב בעולם. אז למה בדיוק אני אקווה? אני לא יכול לקוות לאיזה עולם עם חד קרם ורוד, זה לא קיים במציאות. זאת אומרת, למרות שיש סיפורי ילדים כאלה, נכון? אבל זה לא קיים. למה? כי בוא לא נדבר כעת על מציאות חיצונית, בוא נדבר על התודעה שלנו. יש מצב שאנחנו קבורים כל כך עמוק ברוע, כל כך עמוק בעניות, שאנחנו לא מסוגלים לדמיין טעם של טוב כמציאות אמיתית. יש מצב שאדם קבור בתוך הייאוש, קבור במוות. זכרון יהיו מרודי לענב הראש, זה הדבר היחיד שזכור, הדבר היחיד שקיים. ולכן עבד נצחי, נשית היא טובה, ותזנח משלום נפשי. הנפש כבר זונחת את השלום, היא לא מאמינה שהוא קיים. היא שוכחת שיש מציאות כזאת. נשית היא טובה, אני שכחתי מה זה בכלל שיהיה טוב. ולכן עבד נצחי בתוך הלתי מהשם, מאבדים תקווה. אומר, אחר זאת, ואמר אחרי זה, אז מה אני עושה? זאת אשיב אל ליבי, על כן אוי חיל. אני משיב את הנקודה הזאת אל הלב. ולכן אני מתחיל להחזיר תקווה, אני מתחיל לייחל מחדש, על כן אוכיל. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. מה? חסדי השם, כי לא יסומנו, כי לא יכולו רחמוב. חדושים לבקורים, רבו אמונו סכו. חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו הטוב, הטוב, הטוב. כי לא יכולו רחמכו, והמרחם. כי לא יסמו חסדך, זה לשון התפילה שבנוי על הפסוק הזה. הטוב, כי לא חלו רחמך, הרחמים שלך לא נגמרים. והמרחם, כי לא תמו חסדך. החסדים של המרחם לא נגמרים, זה לא תם ולא קלה. כן? חסדי השם, כי לא תמנו. הם לא נגמרו חסדי השם. כי לא חלו רחמיו, הרחמים שלו לא קלים ולא נגמרים. זאת אשיב אל ליבי, את הנקודה הזאת אני משיב אל הלב, זאת אומרת, זה מתחיל כידיעה, שכתוב, אז אני מאמין שזה נכון, ואני חייב להאמין שזה נכון, ולאט לאט אני חוזר על זה, ומתבונן בזה, ומשכיל את זה, ולאט לאט התובנה הזאת נוצרת, לא רק במוח, אלא גם בנפש, גם בלב, ואני מתחיל לחיות את הדברים. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא לא מוגבל. החסדים שלו לא מוגבלים, הרחמים שלו לא נגמרים. אין סיבה להתייאש, ולאט לאט הדברים, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם, איך הוא ממשיך ואומר, כי הם בלתי בעדך, ולזה לא יזנח לעולם השם, כי לא יזנח לעולם השם, כי אם הויגו וריחם, כרחמוב וכרויב חסדוב, הוא עוד יחשוב וירחם עלינו כרחמיו וכרויב חסדיו, שהם לא נגמרים, ולכן יש תקווה. על כן, מסיים האיקרים, איני מתייאש לצאת מן הצרות. לא מתייאש. אבל יש פה תהליך, תהליך שצריך לפרק אותו ולשים לב לפרטים שלו. זאת אומרת, יש מצב שצריך להבין, אני לא מרגיש תקווה, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע, לא מתחבר לזה. ברור. נשיתי טובה, שכחתי מה זה טוב. ותזנח משלום נפשי. הנפש מסרבת לקבל את המציאות של שלום. מסרבת לקבל, התודעה שלנו מסרבת להיות מודעת למציאות של שלום, למציאות של שלווה. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אני כואב, אבל אתה רואה את זה בחיים כל כך הרבה. אתה רואה אנשים שמגיע להם משהו טוב בחיים, הם מחפשים איפה הרע. הם לא מוכנים להכיל את זה שקורה משהו טוב. תקרא לזה פולניות, תקרא לזה מרוקאיות, זה הכל מילים. אז יש פה משהו, ודרך אגב, איך אומרים, פולניות זה לא משהו קשור לפולנים. זה מחלה ששכיחה יותר אצל פולנים, כן. אבל זה קיים אצל כל החוגים וכל העדות והרכבים כאלה ואחרים. עוד פעם, ברור שיכול להיות שהשואה השפיעה, ויש אלף דברים שהשפיעו על זה, אבל אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה על תקווה מול ייאוש. אנחנו במלחמה על התקווה. על קווי אל השם. זה לא ילך. חזק ואמיץ מאחור, וקווי אל השם עוד פעם. כך רשי על המקום מסביר בפרק רב זיין, נכון? קווי אל השם, חזק והמצבר וקווי אל השם. יש לנו תפקיד קדוש בדבר הזה, לקוות ולחזור ולקוות. ודוד המלך אומר שזה התקווה הכללית, הוא אומר יחל ישראל אל השם, כי אם השם החסד והרבה עמו יפדוס. אומר אל תתייאשו מלקוות אל השם בגלל רוב האבונות וסיבת רוב האבונות, כי אין אתם עתידים להיגאל מצד זכויותיכם, כי לא יספיקו לכך. אבל הגאולה מעמקי הצרות תהיה על צד החסד לבד, ולזה ראוי לייחל אל השם יתברך בלבד ולא לזולתו, כי אם השם החסד ואין נמצא מן הנמצאים שיוכל לעשות חסד זולתו, כמו שהוא ביאר לפני כן, ואף אם ירבו האבונות, הרבה מאוד עוונות, אז אין סיכוי, והרבה עם אופדות, כי אי אפשר שיהיה כוח החוטא לחדו יותר גדול מכוח השם יתברך למחול. כמה חטאת? מיליון, מיליארד, טריליון. אין, לא התחלת להתקרב לכמות החסדים של הקדוש ברוך הוא. איזה מספר עבירות שאדם בן תמותה, שהוא מוגבל, יעשה, גם אם יגדיל לפשוע לאחי, הכי הכי גרוע שיש, הוא לא מתחיל להתקרב לכמות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שהיא כמות בלתי מוגבלת. כל מספר סופי הוא פחות מהמספר האינסופי. זה משהו, זה מוסכמה, אין אפשרות לחלוק על זה. רחמי השם לא תמנו, לא חלו, הם אינסופיים. אם הם אינסופיים, אין אפשרות דיון. כל מה שאדם רע, אדם הוא מוגבל, הוא אדם, יעשה, חייב להיות במציאות פחות מרחמי השם וחסדיו. וכי עם השם החסד והרבה עם מופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. אולם, אומר זה הכל בתקווה הכללית, החלק הזה, של יחל ישראל אל השם. אולם, בתקווה החלקית תגיע ותושלם כוונת המקווה עם התפילה. דוד אומר, כבוא קיוויתי השם, ויית אליי וישמע שבעתי, ויעלני מבור שעון מיתית היוון, ויקם על סלע רגלי כונן אשוריי. אומר, מה זה? לפי שהתקווה החלקית אינה תלויה אל הבור, וכשתהיה לפי מה שראוי, אין שם מונע, כי אין קילות, אין קמצנות מצד הנותן. וכשיתפלל אדם על דבר מקווה, יורה שהתקווה היא אמיתית. זאת אומרת, עצם התפילה אל הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, זה עצמו מראה שאני מקווה לדבר הזה, וכשאני מקווה, אני מקבל. התקווה הכללית של כל העם ישראל על הגאולה היא תקווה מורכבת יותר שתלויה בכל ההנהגה של הכלל, אבל התקווה הפרטית של הבן אדם תלויה אך ורק בתקווה. וכשאני מתפלל, אני מגלה תקווה. זאת אומרת, יש תפילה שמגיעה מתוך ייאוש, תפילה שמגיעה מתוך חוסר אמונה. כן, דיברנו על זה הרבה ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל כן, הדוגמה הקלאסית זה שאדם שחי בסחירות ורוצה, צריך לשלם סחירות ואין לו, חסר לו 600 שקל, 2,700 שקל שהוא צריך, אז הוא נכנס לבית כנסת ומתחנן, ריבונו של עולם, אני רוצה דירה משלי, לא עם משכנתה, לא עם שום דבר, בלי הלוואות, רוצה דירה משלי, ריבונו של עולם תעזור לי, יוצא החוצה משלי, גשע, תשמע, יש לי 600 שקל לחודש, זה הכל, וואו, תודה רבה. מתי פעם הבאה שהוא מגיע לבית כנסת ומבקש, הוא רוצה דירה משלו בלי משכנתה? אם הוא מגיע רק עוד חודש כשחסר לו 500 שקל לסחירות של 2,700, שלא יבלבל את המוח. זאת לא תקווה, זאת לא בקשה וזאת לא תפילה. תפילה אמורה להיות מתוך מקום שאני יודע מה אני רוצה, ואני מגיע ומבקש מהקדוש ברוך הוא את זה. כשילד אני יוצא מהבית והבן שלי בא ואומר, אבא אני רוצה ללכת איתך, אני אקח סוכריה. אם הוא לוקח את הסוכריה, אז הוא לא רוצה לבוא איתי, הוא רצה עצומי, הוא רצה מילה טובה, הוא רצה יחס, הוא קיבל ונרגע. אם הילד חכם ובאמת רוצה לבוא איתי, מה הוא יגיד? תודה רבה על הסוכריה, אני מאוד נהנה, אבל אבא אני רוצה לבוא איתך. זה לא במקום. איפה אנחנו נמצאים הרבה פעמים בתפילה? תפילה של תקווה זה תפילה שבאה מתוך מקום שאני יודע שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ורחמה וחסדיו לא מוגבלים. זה לא המקום הזה, זה מקום שבאמת מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כבוא קיוויתי השם, אני מקווה, מיד ויית אליי וישמע שבתי. אין שם מונע, אין קמצנות מצד הנותן. כשאתה מקווה, אתה מראה שהתקווה אמיתית, ובזה יוכל לקבל החסד המקווה. אבל התקווה הכללית זה קצת שונה. אף אם תהיה קרוי מצד איש אחד או מתי מספר, לא יגיע ויושלם הדבר המקווה. לפי שאין התקווה קרוי מכל המקבל, שהוא כלל האומה. ואחר שאין המקבל מוכן מצד התקווה, אי אפשר שתשלם התקווה ההיא. לכן תלו חז"ל בסנהדרין דף צדיק חס את הגאולה הכללית בזמן או בזכות, אני השם בעיתה אחי שנה, זכו אחי שנה לא זכו בעיתה. זה הכל על תקווה כללית של עם ישראל שעובדת בדרך אחרת קצת. גם שם יש את המערכת הייחוד. אני לא יודע אם הרמח"ל מסכים עם האיקרים לגבי כל הדברים שנאמרים פה על זה, אבל לגבי התקווה החלקית לא, נראה לי שאין ויכוח. החלקית אין לה תלות בזמן, אלא כפי מה שיכין המקבל עצמו לקבל החסד מצד התקווה, כן תגיע ותושלם עם התפילה. התפילה בעצם מבררת את התקווה שלי, את האמונה שלי, את הידיעה שהכל יהיה טוב והכל טוב, ואז הדברים מתבררים ומתגלים בעולם. בו חבקוק והעמידו על אחס, אמונו תקווה. זה בעצם ההתפשטות, זה הקווים. לצאת מהמעגל, לשבור את המעגל וליצור קו. זה התפקיד שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו בעולם. יש לנו את היכולת של זה, זה לא כזה קשה. וגם הפסוקים, כמו שהאיקרי מסביר אותם, נתנו לנו כיוון מאוד מדויק לעשות את זה. אתה תזנח משלום נפשי, נשית טובה. והאומר, עבד נצחי, ותוכלתי מהשם. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמיו, סחורון יום רודינה, ענב הראש, בסדר, אני זוכר רק את הרע שהיה לי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. אני צריך להשיב את הידיעה הזאת אל הלב, ואז אני אתחיל לקוות, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ואז מתוך זה אדם מגיע למסקנה, כי לא יזנח לעולם השם, כי אם הוגה וריחם כרחמיו וכרוב חסדיו, כי לא איתם מלוייגה בני איש, וזהו, יהיה גאולה, יהיה ישוע, יש תקווה, ואז כמה שהאדם מקווה יותר, הוא בוקע קו, יוצר אותו, וגם אף על פי שאין מעשים טובים, לא יבוש, הוא תמיד בשמחה בלי צער, חיים, טהרה, קדושה, אור, אהבה, כל הדברים האלה קיימים בצד של התקווה. ברגע שרחמנה ליצלן, אנחנו עוזבים את זה, נופלים לצד של הייאוש, מוות, פשוט מוות, טומאה, טמטום, כל הדברים הרעים שאתם מכירים, הכל נכנס תחת המחלקה הזאת של הייאוש והמוות. ואנחנו, יש לנו ציווי של הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. הכל מתחיל מאמונה. הקדוש ברוך הוא טוב, הקדוש ברוך הוא אוהב, הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא רוצה שיהיה לנו טוב. אין שום מציאות חוץ מצד מיימנוסה, צד רחמנוסה, הקדוש ברוך הוא רחמן, צד רחימוסה, הקדוש ברוך הוא אוהב, יש, הוא נאמן, והוא עשה את הכל, והוא לא פשט רגל. הוא ברא את העולם כדי להיטיב, כמו שחזל הקדושים מלמדים אותנו, והרמח"ל חוזר על זה בלי סוף, גם בדרך השם, גם בדעת תבונה, בכל מקום, כן? והדרבמורים, בכמויות הרמח"ל חוזר על זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להיטיב, והוא לא פשט רגל. זה לא שהוא פיקשש, בסדר? שיהיה ברור, אני אומר את זה בצורה גסה, אבל חייבים להפנים את זה. הקדוש ברוך הוא ברא להייתי והוא מצליח והוא עושה את זה. כי הוא לא מוגבל. וגם אם אני חטאתי ועשיתי, אתה מוגבל, ומוגבל ולא מוגבל הם בכלל לא בתחרות, הם בכלל לא לאותה סקאלה. כי עם השם החסד והרבה עם אויפדוס, הרבה הרבה מעבר לכל מה שתוכל לחתור, כל החיים שלך ביחד עם כולם, כל הבני דודים שלך, אתה לא מתקרב בכלל. לחסדי השם שלא יסומנו, הם פשוט ברמה של האינסופי, ואינסופי וסופי הם בכלל לא מתכתבים אפילו אחד עם השני. מבחינה מתמטית, כן, פשוט לא, 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 לא אותו דיבור. ויש לנו, יש לנו דבר אחד, לבטוח, לקוות, להאמין, אמונו, תקווה, לישועה שחוק, כביסי, הוויה.